אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
גם כן תרבות. עם גואל פינטו.
שלום, תודה שבחרתם להאזין לנו. הסקט גם כן תרבות, המיטב מתוך התוכנית היומית שלנו, המשודרת בכל יום ברדיו כאן תרבות, 104.9, 105.3 FM. תהנו.
גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
ואנחנו מתחילים מיד עם הנושא הראשון שלנו לבוקר זה. אנחנו שמחים להביא בפניכם את קולה של הסופרת מרגרט אטווד בריאיון מיוחד עבורנו, בגם כן תרבות. אטווד, שכבר עשורים נחשבת סופרת מוערכת, הפכה בשנים האחרונות לכוכבת על, בזכות סיפורה של שפחה כמובן. סופרת שבשבועות האחרונים, כמי שיצרה את הדיסטופיות הגדולות של המאה ה-20, מתייחסים אליה כאל נביאה. היא בת 81, פעמיים זכתה בפרס הבוקר, בפעם הראשונה לפני 20 שנים על המתנקש העיוור, ובפעם השנייה השנה על העדויות, ספר ההמשך למעשה השפחה שראה אור בשבועות האחרונים גם אצלנו בישראל בהוצאת מחברות לספרות. לא רק סופרת היא מרגרט אטווד, אלא גם משוררת. בשבועות האחרונים פורסם כי לראשונה מזה עשור תפרסם בחורף הקרוב ספר משיריה, דירלי יקראו לו, וגם בו כדרכה חייזרים, חלומות והמין האנושי. ביקשנו את אטווד כדי לדבר על המגפה שתפסה את כולנו ולראות דרכה כחוזה מה יעלה בגורלנו ביום שאחרי קורונה. את הריאיון הקיים באנגלית והתרגם במהלכו. מרגרט אטווד, thank you so much for being with us.
My pleasure.
In light of this pandemic, don't you feel like going out to the streets and shout, I told you so, I told you so?
No, because a lot of other people told us so as well. And pandemics are a very, very old thing. In fact, they are in the Bible.
Mm-hmm.
One of the first poems that we learned in high school was Lord Byron's poem called The Destruction of Sennacherib. And in that case, an army was besieging Jerusalem, and in the morning it wasn't there anymore, but there were a lot of corpses. So that must have been a very sudden pandemic. But they're an old thing. And we all remember, of course, the Black Death, which wiped out probably a third to half the population of Europe. And over here in North America, we certainly know about the Europeans coming to North America with all of their germs, to which the native inhabitants had no immunity, either acquired or inherited, because they did not cultivate the same kinds of domestic animals, which is where a lot of our diseases come from. So they were, the mortality rate was probably 80 to 90%. It was devastating. So that this has happened before. The human race has encountered these kinds of things before. The difference for us is that we know what is causing it. So we know about viruses. Imagine how terrifying it would have been for people who didn't know.
I will translate with your permission. אני שואל את הגברת אטווד, האם בראי קורונה לא בא לה לצאת לרחובות ולצעוק לאנשים, אמרתי לכם שזה מה שיקרה, היא צוחקת ועונה לא, כי רבים אחרים גם אמרו, מגפות הן דבר עתיק, היא אומרת, הן מופיעות כבר בתנך. אחד השירים הראשונים שלמדנו בבית הספר התיכון, היא מספרת, היה של הלורד ביירון, שיר שעונה לשם The Destruction of Sennacherib, שבמרכזו גם מגפה שהרגה רבים, היא מספרת, כולנו מכירים את המגפה השחורה שחיסלה חצי מאוכלוסיית אירופה וגם בצפון אמריקה, היכן שאני גרה, היא אומרת, אנחנו כמובן מכירים את הווירוסים שהאירופים הביאו איתם וחיסלו כ-80% מהאוכלוסייה המקומית שלא היו מחוסנים. המין האנושי מכיר מגפות, ההבדל הוא, מסבירה אטווד, שעכשיו אנחנו יודעים מה גורם להם. אנחנו יודעים שאלה וירוסים, תאר לעצמך, היא אומרת, שאז אנשים בכלל לא ידעו מה גורם לכך. And knowing the reason make it better for me?
Oh, no, it doesn't feel like a good thing, but it doesn't feel like absolute terror. Mm. So you're not terrified all the time, you're annoyed. There's a big difference. So yes, you feel cooped up, you feel claustrophobic. That is minor compared to what is happening to a lot of people who may not have a home to be cooped up in and don't have medical care, and now we're hearing about food shortages. So if all that is happening to you is that you're in your flat or your apartment or your house, you're very lucky.
אני שואל, העובדה שאנחנו יודעים שהווירוסים הם גורם הבעיה, האם זה הופך את כל העניין כולו לקל יותר עבורנו? אז היא אומרת, לא, זה לא הופך את זה לקל יותר, זה לא הופך את זה לטוב יותר, אבל לפחות אתה כאדם לא מפחד. זה פשוט מטרד, ויש הבדל גדול. אתה חש קלסטרופוביה, אבל זה מינורי לעומת מה שקורה לאנשים רבים, שאפילו אין להם בית להתבודד בו, שאין להם ביטוח רפואי. אנחנו עכשיו שומעים ומספרת על אנשים שיש להם מחסור במזון, ועם כל מה שקורה לך עכשיו במגפה הזו שאתה רק תקוע בבית שלך, אז אתה באמת בר מזל. And you, Margaret Atwood, you feel lucky?
We seem to be busier than ever here because, of course, lots and lots of people want you to do remote events. So either they are remote telephone events like this one with you, or they are remote video events, and that means that some of us have had to become our own technicians with varying results. So we've had a lot of, no, 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 that's the wrong button. No, it's the red button. It's in the middle. So there's a lot of that. And of course, you've probably seen some things of people who weren't aware that they were on Zoom, and that people could see that from the top up they were very well dressed, but on the bottom they were wearing their pajamas. So it is true, by the way, that the sale of tops has gone way up. People are buying, you know, top things to wear remotely, but there are no sales of bottoms. So it's created a whole new set of comic episodes that are making the rounds on social media. So yes, it's a different cultural moment, and what everybody is saying is, will life go back to normal?
אני שואל את הגברת אטווד, האם היא חשה בר מזל, כמו שהיא אמרה, שאם אתה רק תקוע בבית שלך, אז אתה בר מזל. היא אומרת, בימים אלה אני עסוקה מתמיד, אנשים רבים רוצים שנקיים אירועים מרוחקים, זה הפך את כולנו לטכנאים, כמובן עם תוצאות שונות, הרבה אמירות כמו, לא, לא, זה לא הכפתור הנכון, לא, תלחץ על הכפתור האדום באמצע, כמובן היא מוסיפה בצחוק, גם אנשים שלא היו מודעים, שרואים אותם בזום, וכולנו רואים שבחלק העליון הם לבושים היטב, בחלק התחתון הם עם פיג'אמה, היא מוסיפה ואומרת, זו אמת, הייתה עלייה במחירת בגדים עליונים, אין מחירה בכלל של בגדים תחתונים, כל זה יצר מצבים קומיים, אבל היא מוסיפה, זה רגע תרבותי שונה, וכולם באמת שואלים, האם החיים האחרי קורונה ישובו למסלולם. And you, do you think that the pandemic will change us?
Yes, I believe that it will change us. It will change us in a number of different ways. First of all, we've been given some time to think about how we were doing things before this, and a number of people have been trying to think of ways to do things better. The other thing you've been seeing is, I don't know what it's been like there, but there's been an awful lot of baking going on here. All of a sudden... all of a sudden, doors were running out of flour and yeast. Everybody was really deeply into the baking. I think it's soothing. You know, baking is quite soothing. But you have not seen baking like this going on for decades. And then we'll mention the gardening and the sewing. A lot of people have been sewing face masks and other things. And people have probably not sewed anything for decades, and I put up my hand. I learned how to sew. Anybody my age learned how to sew, but I haven't done it for a while. So back to the sewing, back to the knitting, and back to the recipe sharing, and back to the book sharing. Mm. A lot of people are saying, please, please recommend something for me to read.
אני שואל אם היא חושבת שהקורונה תשנה אותנו, אני מודה שלא חשבתי שהיא תצחיק אותי כל כך, היא אומרת כן, אני מאמינה שזה ישנה אותנו בדרכים שונות, זה אפשר לנו לחשוב ולרצות לעשות דברים בצורה טובה יותר, היא אומרת זה גם גרם לעלייה באפייה, לפתע בחנויות יש מחסור בכמח, זה מרגיע אנשים, לא ראיתי כמות כזו של אפייה במשך עשורים, שלא לדבר על גינון ותפירה, אנשים לא תפרו שנים, אני עצמי למדתי לתפור כמו שעשו כל בני גילי, אבל לא עשיתי את זה שנים, אנשים עכשיו חוזרים לאפייה, לגינון, לתפירה, לשיתופי המתכונים וגם לספרים, אנשים רבים מבקשים ממני להמליץ להם על ספרים, היא אומרת. And how do you feel about the fact that people turns to you like a sort of a prophet?
Well, I think it's partly a function of age. So at moments like this, older people who have been through not identical but comparable times, people will ask them their opinion. So a really young person will say, this is the worst thing that has ever happened. And an older person will say, actually, it isn't. There have been much worse things. So you look at when a person was born and you see what they have witnessed during their life. So I was born in 1939, a significant year in world history.
Of course.
Yeah, so I've always been interested in totalitarianisms for pretty obvious reasons. And we've seen a number of them come and go since that time. In different countries, so we can remember the Argentinian generals, we can remember Cambodia, we can remember the Red Guards, we can remember a number of these sorts of political events, and that may be another way in which we get changed by this pandemic. Because when people are scared and feeling under pressure, they may turn to somebody they think is a strong leader. And that person may let that situation go to their heads and get quite a lot more dictatorial than you would wish.
אני שואל איך היא חשה היא עצמה מול העובדה שאנשים פונים אליה, מתייחסים אליה כאל נביאה, מסבירה זה עניין של גיל. ברגעים כאלה אנשים מבוגרים שחוו זמנים מורכבים פונים אליהם לעצה. אדם צעיר יאמר זה הדבר הכי גרוע שקרה, ואדם מבוגר יאמר זה לא, היו דברים גרועים יותר. היא מספרת, אני נולדתי ב-1939, שנה בעלת משמעות, ומסיבות ברורות תמיד התעניינתי במשטרים טוטליטריים. אנחנו זוכרים, היא אומרת, את משטר הגנרלים בארגנטינה, את מה שקרה בקמבודיה, בודיה ועוד מצבים פוליטיים מסובכים. ואולי זו הדרך הנוספת, היא אומרת, שהמגפה תוכל לשנות אותנו, כי כשאנשים פוחדים וחשים לחץ, הם מיד פונים אל מי שהם חושבים שהוא מנהיג חזק. ואותו מנהיג בדרך כלל מנצל את העובדה הזאת. And now we see that the most world leader doesn't necessarily knows what to do with the pandemic.
You know, they're not alone. But the people who have done the best, the world leaders who have done the best with it so far, happen to be female. So you have the head of New Zealand, where they seem to have pretty much eliminated it. And you have Germany, which seems to have it fairly under control, cross your fingers. New Zealand is more likely to be, we're going to get rid of this. and that means you're not going out for a while.
Mm-hmm.
And no, I know you feel fine, but you're not going to school today. You're staying in bed, etc. So they channeled the inner Florence Nightingale, whereas somebody like Bolsonaro is channeling his inner Superman.
אני מוסיף ושואל, אולי יש מנהיגים שהיום נדמה שבכלל לא יודעים איך להתמודד עם המגפה. היא אומרת, הם לא לבד, אבל העובדה היא שהמנהיגים העולמיים שכן יודעים לעשות משהו ולהתמודד איתה, הן מנהיגות נשים, למשל ראש המדינה בניו זילנד, שכמעט והכחידו שם את המגפה, וכמובן גרמניה. היא אומרת, אלה מנהיגות שאומרות, אנחנו ניפטר מזה, אנחנו נצא מזה, אבל אנחנו יודעות שעכשיו אתה לא מרגיש טוב, אבל אין ברירה, אתה לא הולך לבית הספר. אין אותן נשים מנהיגות מתעלות את פלורנס נייטינגל הפנימית שלהן, בשעה שמנהיגים כמו בולסונארו הברזילאי מתעלים את סופרמן הפנימי שלהם. And do you think that the pandemic will change also your writing?
I think I'm too old for that. So young people who are experiencing this as an up close first time really rearranging kind of event, they are the ones who are going to be writing the novels and accounts that come out of this experience. But of course the science fiction writers have been there long before. We've had a lot of books based on sudden calamitous events that diminish the number of people. I think Mary Shelley was first in the race with The Last Man on Earth.
Mm-hmm.
But these things go way back to Greek mythology. You know, the gods wipe out everybody except one person, etc. We have, dare I mention, Noah.
אני שואל האם המגפה בעיניה גם תשנה משהו בכתיבה שלה. אז היא אומרת, אני כבר זקנה מדי לזה. כותבים צעירים, שזו הפעם הראשונה עבורם שהם חווים סיטואציה משנת מציאות, הם אלה שיכתבו את הרומנים שיצאו מהניסיון הזה. אבל כמובן, היא מוסיפה, כותבי מדע בדיוני עסקו רבות באירועים כאלה ששינו מציאות, שחיסלו אנשים רבים. היא מזכירה למשל את מרי שלי, זו שיצרה את פרנקנסטיין, שכתבה את The Last Man, אבל היא אומרת, זה מגיע אחורה עד המיתולוגיה היוונית. אז האלים הרגו תרבויות שלמות והותירו רק אדם אחד, וכמובן, היא מוסיפה בחיוך, כמובן, נוח. You know, for a long time, people didn't take science fiction writers seriously, but now it seems that you all knew better.
Well, those kinds of books are like blueprints. So what they're saying to people is, this is a picture of a house that doesn't exist yet. Is this the house you want to live in? And if it isn't the house you want to live in, maybe you should design a better house. So they're also saying, if you found yourself in this situation, what would you do? What are the options available to you? How would you live out this scenario? So that's why people read them partly. They're an alternate way of, say, mapping the world. And some of them are quite serious indeed. So you can't write the history of the literature of the 20th century without including 1984 and mm-hmm. Brave New World mm-hmm. and Zamyatin's novel We.
And we can add also the Ends Made Tale in this list that you are making.
Yes, we could. We could add it. And am I happy that it became much more relevant in recent years? No, I'm not happy. If I had a choice between having the book fade away as an anachronism or our current situation, I would have taken the first. But that was not the choice that events have given us.
אני אומר, לאורך שנים רבות לא התייחסו אל כותבי מדע בדיוני בצורה רצינית. עכשיו נדמה שאתם דווקא ידעתם יותר טוב מכולם. היא עונה, ספרי מדע בדיוני הם תוכניות. הם תוכניות שאומרות לקוראים, זו תמונה של בית שלא קיים עדיין. האם זה הבית שאתה רוצה לחיות בו? ואם זה לא הבית שאתה רוצה לחיות בו, אז אולי כדאי שתבנה בית אחר. ואם מצאת את עצמך בסיטואציה כזו, מה תעשה? מהן האופציות הקיימות בפניך? איך תחיה, איך תחווה את הסיטואציה? זו הסיבה שאנשים קוראים מדע בדיוני. ספרי מדע בדיוני מוסיפה הם דרך חלופית לבחון את העולם. אתה לא יכול לכתוב את ההיסטוריה הספרותית של המאה ה-20 בלי 1984, או עולם חדש מופלא של אלדוס אקסלי כמובן, או אנחנו של יבגני זמייתין. הוספתי שאלה, האם אפשר להוסיף לרשימה הזו גם את מעשה שפחה, שהיא עצמה כתבה, היא ענתה, כן, אפשר. האם אני שמחה שהספר הפך רלוונטי בשנים האחרונות? היא אומרת, לא, אני לא שמחה. אם הייתה לי האפשרות שהספר ייעלם, או שנגיע למצב הנוכחי, הייתי בלי ספק בוחרת באפשרות הראשונה, שהוא ייעלם. אבל זו לא האפשרות שהאירועים נתנו לנו. And now that you see that governments around the globe, even here in Israel, are starting to spy on their citizens, saying it is for us, for our health, do you think that they will stop after the pandemic?
Once you create a powerful organization of whatever kind, for whatever reason, because it's a powerful organization, it has a tendency to wish to persist. So you know the saying, nobody gives up power voluntarily. Yeah, so I would say throw your phone in the river if you really don't want to be spied on. Our phones have been spying on us for some time, but they've only been spying on things that we didn't think mattered that much, like what did you buy last using your phone? And then suddenly you get all these ads. In fact, even if you've been looking at an ad, you're suddenly going to get all these ads.
אני שואל עכשיו שמדינות רבות בעולם, כולל כאן בישראל, התחילו לרגל אחרי האזרחים, טענו שזה לטובתנו בגלל המחלה. אני שואל האם היא חושבת שזה ייעצר אחרי המגפה והם יפסיקו לבלוש ולרגל. היא עונה, ברגע שאתה יוצר ארגון מספיק חזק מכל סוג, לאותו ארגון יש רצון להמשיך ולהיות כזה. אף אחד לא מוותר על כוח מרצון. אם אתה לא רוצה שיעקבו אחריך, אני ממליצה שתזרקו את הטלפון שלכם לנער. טלפונים עוקבים אחרינו כבר תקופה ארוכה, אבל בתחומים שלא החשבנו חשובים, למשל מה קנינו, ואז קיבלנו על זה פרסומות. אפילו אם רק הסתכלנו על מודעה, קיבלנו פרסומת. How do you know so much about technology? You even wrote a book about sex with robots.
Yes. Yes, that's making great strides. And I suppose the virus will give that an uptick because robots aren't transmitters.
Yeah.
Yes, how do I know? Well, if I'm writing about something, I research it. And once you start researching something, you find out all sorts of things that you didn't know before.
I would so love to go into your search engine.
It's down the rabbit hole. Yes, one thing leads to another, and all of a sudden you're getting ads for sex robots. Yes,
I'm imagining Margaret Atwood writing on Google, how do you do sex with robots?
All you have to, well, I'm not going to tell you how to find this. I'm sure it would be quite bad for you. So I was writing a book called The Heart Goes Last, in which there are sex robots, so of course I had to research them.
Do you think it will go to that? Will we have sex with robots?
I think people are already doing it. Yes, but only certain kinds of people. I did come across a sort of an interview, interviews with people who were either making the robots or using the robots, and one person said, well, I just don't have time for a relationship with a person. It's too complicated. No, I'm just, I don't, I'm too busy. And my sex robot is there when I want it to be there, and not there when I don't want it to be there. I don't have to, you know, have candlelight dinners and tell them they're not fat or any of the things you otherwise have to do.
אני שואל את מרגרט אטווד, איך היא יודעת כל כך הרבה על טכנולוגיה, אפילו על סקס עם רובוטים, היא כתבה, היא צוחקת ואומרת, כן, גם בתחום הזה אני מצפה שתהיה עלייה מאוד גדולה, כי רובוטים הם לא מדבקים. איך אני יודעת כל כך הרבה על זה? היא אומרת, כשאני כותבת, אני פשוט עושה תחקיר. אני אומר לה, הייתי שמח לראות את תוצאות החיפוש שלך בגוגל, היא מספרת, זה ירידה במחילת הארנב, דבר מוביל לדבר, ואז אתה פתאום מקבל מודעה, לסקס עם רובוטים. אני מוסיף ואומר לה, אני מדמיין אותך כותבת בשורת החיפוש, איך עושים סקס עם רובוט. היא אומרת לי, אני לא אגיד לך איך לחפש את זה, זה יהיה רע עבורך. היא אומרת, כשכתבתי את הספר והלב הולך אחרון, יצא גם הוא בתרגום לעברית, אנשים בהחלט נגעו בנקודה הזאת. ראיתי ראיונות עם אנשים שאכן כבר היום עושים סקס עם רובוטים, הם פשוט אומרים, אין לי זמן למערכות יחד, חסים, זה מורכב מדי, אני עסוק מדי, רובוט המין שלי פשוט נמצא שם כשאני רוצה, והוא איננו כשאני לא רוצה, אני לא צריך לאכול איתו ארוחת ערב לאור נרות. Do you think that people will be scared to get closer, to get intimate after this pandemic?
Yes, that will be interesting to see. So it will probably distance us for a while. I think that the habit of doing some kinds of business remotely will not go away because it is, in fact, a very time-saving. You don't have to go to an airport. You don't have to get on a plane or any of those things that people have been doing. A lot of plane travel has been business-related. So I think you will see an increase in remote and use of remote technologies to do things that previously people might have done in person. I'm really interested in a couple of things. What is the effect it will have on the arts, which are very audience related, except for books? And will we now rethink our relationship with the planet? Because that was on the agenda before this, and it's still on the agenda, and unless we solve that, all of these other conversations are pretty irrelevant.
Because
or the short form is, if you kill the oceans, there goes your oxygen.
אני שואל, האם היא חושבת שאחרי המגפה אנשים יחששו ממגע, מאינטימיות? היא אומרת, זה יהיה מעניין לראות אם כך יקרה, קרוב לוודאי שאנחנו נמשיך ונרחיק את עצמנו לזמן מה. אנחנו נמשיך לעשות עסקים מרחוק, בעיקר כי זה חוסך זמן, תהיה עלייה בשימוש טכנולוגיה ממרחוק, מה שאנשים עד עכשיו עשו מקרוב. היא אומרת, מה שמעניין אותי במיוחד, מה יקרה ביום שאחרי, אלה שני דברים. האחד, ההשפעה על התרבות, והאומנות, כי הן מחייבות צופים. והדבר השני והחשוב זה האם אנחנו נחשוב שוב על יחסנו עם כדור הארץ. כל עוד לא נפתור את יחסנו אליו ולכדור, כל שאר הנושאים לא רלוונטיים. תהרוג את האוקיינוסים, לאף אחד אחר לא יהיה חמצן. So corona is our opportunity to think about the environment?
That is what I think. A number of people have been looking up into the sky and testing the air and realizing that for the first time in quite a long time, we have a clearer atmosphere. Bad air affects your lungs and has been a very negative effect on who has got the sickest with this lung affecting coronavirus, because it is through the lungs that it attacks you.
אני שואל, האם קורונה היא הזדמנות עבורנו לחשוב על הסביבה? היא אומרת, כן, לראשונה אנשים מתבוננים למעלה, לרקיע, ורואים אחרי הרבה מאוד זמן את האטמוספירה שלנו נקייה. אוויר רע, היא מוסיפה מרגרט אטווד, פוגע בריאות שלנו, ולפגיעה בריאות יש השפעה רעה על מי שנהיה חולה יותר בקורונה. Going back to your writing, how do you know if what you are writing is a novel, is a children's book, or a poem?
Well, remember I said sewing?
Yeah.
I learned how to sew. So you have this piece of material, and it is either a very big piece, and the rule is you have to use all of it. It's either a very big piece, in which case it's going to be a novel. It's a somewhat smaller piece. It will be a short story. It's a piece with a weird pattern. It might be a play. Hmm. And it's a fairly small piece that is likely to be a poem.
That's it?
No, that's not it. But it's the beginning of it. So I could speak in terms of wavelengths, but that would become more esoteric. So I think the secret is I never went to writing school. And in writing school, they will tell you you have to either be a novelist or a poet.
Hmm.
Either, or maybe you'll write a memoir. But you're kind of herded in one direction.
Hmm.
And that never happened to me. So nobody ever told me not to do both. And nobody ever told me that I couldn't be a writer because I was a girl.
Mm.
In those days, which is the 1950s in Canada, the notion of being a writer of any kind was very weird. So the conversation wasn't about poems and novels, and it wasn't about boys and girls. It was, what? You want to be what? How are you going to make a living like that?
אני חוזר עם מרגרט אטווד לכתיבה שלה ושואל איך היא יודעת אם מה שהיא כותבת יהיה בסוף רומן, שיר או ספר ילדים. היא אומרת, זוכר שדיברתי קודם על תפירה, שלמדתי איך לתפור, אז ככה, כתיבה היא בד. אם זה בד גדול, זה יהיה רומן, אם זה בד קצר, זה יהיה סיפור קצר, אם זה בד עם תבנית מוזרה, זאת תהיה הצגה, ואם זה בד קצר עוד יותר, זה יהיה פשוט שיר. אני שואל, זהו? זה הסיפור? היא צוחקת ואומרת, לא, זה לא רק זה, אבל זאת ההתחלה. הסוד האמיתי הוא אף פעם לא ללכת לבית ספר לכתיבה. שם תאמרו לך, תהיה כותב או תהיה משורר. מסלילים אותך לכיוון אחד. לי זה אף פעם לא קרה. אף אחד לא אמר לי לא לעשות אחד מהשניים. אף אחד לא אמר לי שאני לא יכולה להיות כותבת כי אני אישה. באותם ימים, בשנות ה-50 בקנדה, היא מוסיפה, עצם מעשה הכתיבה, בלי קשר להיותי אישה, היה מוזר. השאלה לא הייתה על ההבדל בין פרוזה לשירה, או אם אתה גבר או אישה, אלא מה? מה אתה רוצה להיות? איך תתפרנס? And you have a secret for your success?
Well, there's not a big secret to that either. I didn't grow up in a small town or a fairly tight-knit community. If you do, you're worried about what other people will think of you. So since I grew up quite far from people, I didn't have that worry. Now there's a negative to that, which is you don't care what other people think of you, but what other people think of you does have consequences.
אני שואל האם יש לה היום הבנה מהו הסוד להצלחה שלה. אז היא אומרת, גם לזה אין סוד גדול גם בזה. אני לא גדלתי בעיר קטנה או בקהילה אדוקה. אם כן, שם, כשאתה גדל בערים קטנות, אתה דואג מה יחשבו עליך. כיוון שאני גדלתי במרוחק מאנשים, לא היו לי הדאגות האלה. כמובן שגם לעניין הזה יש צד שלילי, כי לא אכפת לך מה אנשים חושבים עליך, אבל מה שאנשים חושבים עליך, יש לזה השלכות. And what people think of you today?
Who cares? You see my problem. Then they also say, what about your legacy? And I say, who cares? I'm going to be dead. So I'm not too worried about that either.
והיום מה חושבים עלייך? אני שואל, היא אומרת, למי אכפת? אתה מבין מה הבעיה שלי? אנשים שואלים, מה תהיה המורשת שלי? למי אכפת? אני כבר אהיה מתה, אני לא מודאגת מזה בכלל. Well, Margaret Atwood, we all here think good of you. Thank you so much for this conversation.
And thank you.
זו הייתה השיחה שלנו עם מרגרט אטווד, ספרה העדויות ראה אור עכשיו בהוצאת מחברות לספרות, כבר נחזור. לציון יום כדור הארץ שנחגג החודש ומציין 50 שנים, תחרות צילום בינלאומית חדשה נרקמת במרכזה ים המלח ושמה Dead Sea Life. בלב התחרות הרצון להביא למודעות למצבו הירוד של ים המלח בימים שבהם אנחנו מבודדים בביתנו וחושבים על חיינו, כדאי שנחשוב גם על הסביבה. כך אומרים מארגני התחרות. הגשת צילומים לתחרות תתאפשר עד ה-21 במאי, דרך אתר גורו שוטס, והזוכה בה יזכה לפרס כספי, ותערוכה תוצג במוזיאון ים המלח. אחד השופטים בתחרות הוא הצלם האמריקאי הנודע ספנסר טוניק, העולם כולו מכיר אותו בתור הצלם שמפשיט את נשואיו ויוצר דבוקות ענק במרחב הציבורי של עירום אנושי. טוניק צילם עירום גם כאן, אצלנו, בים המלח, לפני כעשור, ויצירות שלו הוצגו פה בתערוכות רק לאחרונה בתערוכת טענה כנופי גוף במוזיאון ישראל. ספנסר טוניק נמצא איתנו הבוקר, אנחנו נקיים את הראיון באנגלית ונתרגם במהלכו. Thank you so much for being with us.
Hi, how are you?
I'm good, thank you. Thank you again for being with us. Can you tell me why are you so fascinated with the Dead Sea?
When I was a young kid, my family took me to the Dead Sea, and obviously I fell in love with it, with the surreal ability to float in the water, the terrain, the typography, going on top of Masada and looking down to this amazing sea. So not only was I in the water, but I was on top of the world looking down. And so at a young age, I had an affinity for the Dead Sea. And then when I was around 29, my late 20s, my cousin, Yonatan Kleinfeld, who owns a sushi restaurant in Netanya, Simaka Sushi, would take me to the Dead Sea so I could photograph people naked, not group works, but individuals. And so I've always been traveling there to do my art. So when the time came to do the work in 2011, I was making group works. Mm-hmm. And Ari Fruchter said to me, I think a work would be very important for you to do in Israel. Maybe we can get some of the museums behind us, mm-hmm. and we could do a great work. And so that's how it happened.
That's how it happened. I will translate with your permission. אני שואל את ספנסר טוניק, מדוע הוא כל כך אוהב או נמשך אל ים המלח? אז הוא מספר, כשהייתי ילד צעיר, המשפחה שלי לקחה אותי לים המלח ומיד התאהבתי. התחושה של הציפה על המים, הטופוגרפיה, העלייה למצדה, כך שלא רק הייתי בתוך המים עצמם, אלא גם השקפתי עליהם מלמעלה. ואחר כך, בסוף שנות ה-20 לחיי, בן דוד שלי יונתן, שהוא בעל מסעדה בנתניה, לקח אותי לשם שוב כדי לצלם אנשים יחידים עירומים. תמיד הייתי שם, תמיד ביקרתי שם בשביל האומנות שלי, ועכשיו הרגשנו שזה הרגע לעשות את ה... את התחרות הגדולה הזו ואת התחרות הגדולה הזאת. You know, you do a lot for the environment. Where does that come from?
Well, I when I was in high school, I would do a lot of reports on national parks. I was very fond of the US national park system. So I think it started there.
Why what did you understood then?
My father bought me a lifetime subscription to National Geographic when I was very young. And he would buy many of the monographs, the books on nature for me, the National Geographic books. So not only did I have the subscription, but I also had these massive books about the continent, the national parks. And so I fell in love with nature through turning a page. And then when I was a young adult, when I was around 1997, I decided to take a journey in a van with my wife to every state in the U.S., the 50 states, while living in a van. And my idea was to photograph a naked person in each state. And also, it was an excuse to visit almost all the national parks.
אני שואל את ספנסר טוניק, הוא עושה כל כך הרבה למען הסביבה, מאיכן זה מגיע אצלו? הוא אומר, כשהייתי בתיכון, עשינו עבודות רבות על הפארקים הלאומיים בארצות הברית, שם הכל התחיל. אבא שלי, הוא אומר, עשה לי מנוי לנשיונל ג'אוגרפיק, גם קנה לי את הספרים שהם הציעו, כך שבעצם התאהבתי בטבע דרך הדפים של העיתון ושל הספרים. ב-1996, הוא אומר, החלטתי לקחת לטיול, לקחת ון יחד עם אשתי ולבקר בכל אחת ממדינות ארצות הברית. הרעיון שלי היה, הוא אומר, לצלם אדם עירום אחד בכל מדינה, וזו הייתה גם אפשרות עבורי לצלם ולבקר בכל הפארקים הלאומיים שלהם. So why naked? Why do you need our naked body to make a statement?
Well, I always felt that when you cover someone in either clothing when you cover someone in clothing, it's someone else's artwork on top of the body. And I wanted something where the body would become a medium and be equalized. And so I found that the naked body in mass had a continuum, like a visual continuum, that often complemented, but at the same time was like the exact opposite of the natural world. So this duality of sometimes the body being natural and then sometimes it being aggressive in as it is placed in a natural or concrete environment was very compelling to me.
אני שואל, אם כך, מדוע להשתמש בעירום כדי להעביר את המסרים שלו למען הסביבה? אז הוא אומר, כשאתה מכסה את האדם בבגדים, אז בעצם אתה כבר יוצר יצירה או אומנות של אדם אחר. רציתי שהגוף האנושי יהפוך למדיום עצמו. הגוף העירום במידה רבה הוא ההפך מהדבר הטבעי, וכשמחברים את הטבעי אל האגרסיבי בתוך סביבה טבעית, היא הופכת מעניינת יותר, וזו האומנות. אמנות שרציתי להעביר. You use nude for bigger purpose. Global warming in the Alps with 600 naked people, 700 people in a vineyard in France, 1,000 people in the Dead Sea. You think that there are haters that will believe you, that say it's not just Spencer Tunick wants to see a naked people?
Well, you know, I think that there are many artists out there, not only photographers, but painters, and there are musicians and filmmakers. And I think that everyone somehow gives their best effort to use their art to sometimes send a message. Sometimes people do not. They create their art for their own reasons. And do it for themselves. And, you know, I do that too. I do my work for myself as well. But then there are times when an organization will approach me and I feel that I have this ability to do something special, to gather people and make art that connects not only to social issues, but also to the environment. And when I'm invited to do something that I feel is going to help the environment, I will. It's my small voice. I'm not a celebrity on the level of a Sasha Baron Cohen or a Bono. I'm way lower on the totem pole, but I try to do my part to, you know, if I can raise attention with the vulnerability of the naked body, let's say standing on a massive glacier that's melting and might not be there anymore in 100 years. And so I feel that I'm just very lucky to use my work for good.
אני שואל את ספנסר טוניק, הוא יצר יצירות מונומנטליות בעולם כולו, יצירות שכולם היו למען הסביבה, רק כדי לתת דוגמאות, כדי לדבר על ההתחממות הגלובלית, הוא העמיד 600 אנשים מרומים באלפים, הוא עשה צילום מסיבי של 700 אנשים מרומים בתוך יקב בצרפת, וגם אצלנו כאמור לפני כעשור בים המלח 1,000 אנשים מרומים עמדו מול המצלמה שלו. אני שואל האם הוא חושב או מה הוא אומר לאנשים שאומרים נו הוא רק רוצה לראות גופות עירומים, אז הוא אומר לי יש אומנים רבים בתחומים שונים, ציירים, מוסיקאים, קולנוענים, כל אחד בצורה מסוימת משתמש באומנות שלו כדי להעביר מסר, לא תמיד, לפעמים אנשים עושים את זה רק בשביל עצמם, אני עושה עבודה לעצמי, אבל לפעמים ארגונים פונים אליי ומבקשים ממני לשתף פעולה כדי להתחבר לסביבה. כשאני מוזמן למין דבר שכזה, מבחינתי זה הכל הקטן שלי. אני לא סלבריטי ברמה של סאשה ברון כהן או בונו, אני הרבה יותר נמוך בעמוד הטוטם, אבל אם אני יכול ליצור תעודה על ידי זה שאני מעמיד אדם עירום על קרחון, אז זאת התרומה שלי לדבר עצמו. Do you think that things change? Do people feel more free with their body 30, 40 years after you started?
My first group work was in 1995. I feel that now, because of the internet and also because social media, that there's much more freedom. Now, if you look at a photographer's website that photographs nudes or a photographer's social media posts that photographs nudes, you'll see that a few of their works will be in public space. So now everyone and their mothers are photographing naked people outside, not only in nature but in public. So I think now it's sort of a part of our visual vernacular.
אני שואל, האם משהו השתנה מאז שהוא התחיל בעבודתו? האם היום, 30 שנים אחרי שהוא התחיל, אנחנו כולנו מרגישים נוח יותר עם הגוף שלנו? אז הוא אומר את התמונה הראשונה, הכללית, הגדולה, האנושית שצילמתי, זה היה ב-1995. עכשיו, אולי בזכות הרשתות החברתיות, אתה רואה שכל צלם וכל אדם ואימא שלהם גם מצלמים עירום, אפילו בציבור, אפילו במרחב הציבורי הכללי הגדול, כולם מצלמים את זה, כולם מרגישים הרבה יותר בנוח, וזה חלק מהשיח כולו. But you did also not only for the environment, you did also for political beliefs. You took a picture of 100 naked women outside of the Republican committee to protest against Trump. Was that difficult for you?
I will answer that question in a second, but I don't want to forget something that I saw recently in the press in Israel. There was a protest in Tel Aviv against Netanyahu.
Yes.
Where the people in the protest were all standing 6 feet apart.
Of course.
I could not believe that. I was like, that sent me a message that I can continue my work in the times of the coronavirus, that I can, if there are brave people in Israel willing to protest 6 feet apart, then I think I can come back to Israel and do a nude in that same location with people 6 feet apart wearing masks.
And will you do it?
I think that was a message. I think the Israeli people were sending me a subliminal message that my first and next work could be in public, could be in Tel Aviv.
מוסיף ספנסר טוניק, הוא שואל, הוא אומר, ההפגנה שראינו כאן בכל העולם, התמונות האלה כמובן הופיעו, של הפגנה בכיכר רבין נגד נתניהו, כאשר אנשים עומדים במרחק המותר על פי החוק בימים אלה של קורונה, הוא אומר, כשראיתי את התמונות לא האמנתי במה שאני רואה, למה שאני רואה זה שלח לי מסר, הוא אומר, שאני יכול להמשיך לעבוד בזמן קורונה, הוא אומר, אם יהיה יש בתל אביב אנשים אמיצים להפגין בצורה כזאת, אני יכול לחזור ולצלם אפילו באותה כיכר עצמה. אני שואל האם הוא באמת מתכוון לעשות את זה, הוא אומר לי, אני חושב שהקהל הישראלי שלח לי מסר תת-הכרתי, שהתמונה הפומבית הבאה שלי חייבת להיות בצורה כזאת, ממש בכיכר עצמה, אנשים עירומים עומדים במרחק מותר אחד מהשני, לבושים במסכות. So are you a political man, Spencer Tunick?
Well, I live with three women, my wife and two young girls, and I think when you're a father of two young girls, you have to think about everything in the world, from Mother Nature to women's rights, and I don't think you can be a father and not be political.
And you took this demonstration against Trump because what he is for you? What does he embody?
I still think you can be a conservative politician and push your agenda without humiliating people, without lying, and without destroying people's hearts. So I'm not a big Trump fan. I think he's a bully, and I think that he's not dignified, and I think that all the agenda that all the conservatives want still can be obtained without such a bad human being in office.
אני שואל האם הוא אדם פוליטי, אני מזכיר כמובן את הצילום המאוד מוכר לפני מספר שנים, כאשר הוא העמיד 100 נשים עירומות מול ועידה של המפלגה הרפובליקנית, כדי להפגין נגד טראמפ. הוא אומר, ספנסר טוניק, אני חי עם 3 נשים, אשתי ועוד 2 בנות, וכשאתה אבא לשתי בנות, אתה חייב לחשוב גם על אמא האדמה, אבל גם על זכויות נשים. אני שואל, האם טראמפ טראמפ מהווה עבורו באמת את כל הסכנות נגד הדברים האלה? הוא אומר, אני מאמין שאתה יכול להיות שמרן גם מבלי להשפיל אנשים, מבלי להיות בריון ומבלי להרוס לבבות. אני לא מעריץ של טראמפ, הוא אומר, הוא איש לא מכובד, וכל האג'נדה השמרנית הזאת יכולה להיות מוצגת ונכונה גם בלי האיש הזה שישב בחדר הסגלגל. And in these quarantine days, I know that you ask people to take a mass nude via Zoom.
We're using various video conferencing platforms, not only Zoom. So just so you know, that we are using video. I was so depressed. I thought my career was over. I was like, I'm never going to do my work again. I was, you know, and I love doing my work. I love connecting to people and giving people the opportunity to be part of this unique experience that I create. And then we decided to see if the possibilities of creating group works while other people were also in isolation on group video chats. And so now you can see on my Instagram the results of these photographs. I think it's beautiful. You know, I think these little squares with people naked in it is quite exhilarating, but also sad at the same time.
Sad because we are all alone?
Some of these people are alone and away from their families that are participating, and they feel that when they get naked and participate in something that is about art and is about the history of the nude, connecting in groups, I think that people really, it really lifts people's spirits that are participating with other people to make art within confinement and within isolation. And so I think it's quite healing to some people. And for me, I'm so lucky.
אני שואל, בימים אלה, הפרויקט ממש לגמרי האחרון של ספנסר טוניק נעשה ממש בימים אלה של קורונה, כאשר הוא ביקש מאנשים להתפשט, הפעם לא בדבוקות בחלל, כמו שאנחנו מכירים את העבודות שלו, אלה בתוך הבתים שלו, בבתים שלהם, ודרך כל מיני רשתות חברתיות, הוא צילם את כולם יחד. אומר ספנסר טוניק, הייתי בדיכאון בזמן קורונה, הרגשתי שהקריירה שלי נעלמת, הרגשתי שאני לא אעבוד יותר בחיים שלי, וכאן פתאום הבנתי שאני יכול לתת לאנשים הזדמנות להיות חלק מהעבודה שלי. כל האנשים שהצטלמו לפרויקט הזה, הם כולם היו בבידוד, הם הצטלמו בווידאו, וזה יפהפה, הוא אומר, אפשר לראות את כל התוצאות בעמוד האינסטגרם שלי. היו רגעים שאנשים היו עצובים, הם היו לגמרי לבד, אבל פתאום כשהם התפשטו והם הבינו שהם חלק מיצירה אומנותית אחת גדולה, זה הרים את הרוח שלהם, זה הפך לתהליך ריפוי אמיתי. To end this conversation with your permission, Spencer Tunick, you ever took a nude picture of yourself?
Yes, I have. But my work is mostly about other people. I'm not so interested in myself.
אני שואל לסיום השיחה, האם הוא אי פעם לקח או צילם את עצמו בעירום? הוא אומר, כן, עשיתי, אבל העבודה שלי היא בעיקר צילום של אחרים, אני פחות מתעניין בעצמי. מיסטר ספנסר טוניק, again, thank you so much for being with us.
Oh, no problem. Thank you.
כאן הגיעה לסיומה תוכנית נוספת של גם כן תרבות. כרגיל, אנחנו שולחים אתכם לעמוד הפודקאסטים שלנו, עמוד ההסקטים, בכתובת kan.org.il/podcast, שיהיה לכם מה להאזין. תודה שהייתם איתנו.